פסחים דף למדחת. נקדים הקדמה קצרה. הגמרא מסכת קידושין דנה, מה, אדם שיש לו תבואה, יפריש מזה תרומה גדולה לכהן, יפריש מזה מעשר ראשון ללוי, לאחר מכן יש לו מעשר שני. מה עושים מעשר שני? הבעלים עולים עם זה לירושלים ואוכלים מזה שם בירושלים בקדושה ובטהורה. כלומר, אדם שהוא תמה לא יכול לאכול את המעשר שני. אבל מי אוכל את זה? הבעלים בעצמם, או שהם מביאים את זה לחברים שלהם. זה קדוש, אבל זה נאכל גם לישראל. יש פה שאלה, האם בעצם זה נחשב ממון פרטי של האדם, או שזה ממון שמיים, כמו דבר שייך של הקדש, כאילו, רק שכמו שהקדוש ברוך הוא נותן את התרומה לכהן, אותו דבר הקדוש ברוך הוא נתן קורבנות, חלק שהוא נתן מזה לכהנים, גם כן הוא נותן את המעשר שני שישראל יאכל את זה. אבל עצם זה שזה קדוש, זה מראה שזה מדובר בקודשי שמיים. להשם הארץ ומלואה, אבל יש גם פסוק, הארץ נתן לבני אדם. אבל מה נתן לבני אדם? דבר שהוא חולין. מעשר שני, זה עדיין שייך להשם, זה קודש להשם. אלא שהבעלים מוזמנים לאכול מקודשי שמיים. למשל, אם בא אדם וגנב את זה, יש פה עכשיו דיון, הוא חייב לך כסף? זה שלך? או שבעצם שייך בכלל לקדוש ברוך הוא, זה בכלל לא שלך. כפי דעת רבי מאיר, מעשר שני זה עכשיו קודשי שמיים. כפי דעת חכמים, זה לא קודשי שמיים, אלא הקדוש ברוך הוא נתן את זה לאדם, רק ציווה אותו שיוכל את זה בקדושה וטהורה. לפי זה, יש לכך השלכות שונות, והגמרא רוצה לדון עליהם. נתחיל בעמוד הקודם, בסוף העמוד. למטה, אמר רבסי, העיסה של מעשר שני, לדברי רבי מאיר, פטורה מן ההלה, לדברי חכמים, חיימת בהלה. לפי דעת רבי מאיר שסובר, שמעשר שני זה קודשי שמיים, אם כן, אדם שעשה מאותה תבואה עיסה, הרי זה פטור מן ההלה, כמו שאתה גמרא תאמר מיד בהמשך, כי רק עיסה של האדם הפרטי חיימת בהלה. אבל קודשי שמיים פטורים, לכן גם זה פטור מפרשת חלה. דברי חכמים חייבת בחלה, כיוון שמעשר שני שייך לאדם עצמו. הלכה נוספת, מצות של מעשר שני. דברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח. דברי חכמים, יוצא בה ידי חובתו בפסח. אדם לקח את אותה תבואה, תחן את זה, לש, עשה מזה מצות. תפילת רבי מאיר, זה קודשי שמיים, מלא אדם לא יוצא בזה ידי חובת מצה. בליל הסדר, דברי חכמים, אדם יחוצה את זה, ידי חובת מצה. הלאה, דין שלישי, אתרוג של מעשר שני. דברי רבי מאיר, אין אדם יוצא בו, ידי חובתו ביום טוב. למה? זה לא שלך, זה קודשי שמיים. דברי חכמים, אדם יוצא בו, ידי חובתו ביום טוב. מתקיף לרב פפה, מקשה על כך קושה מהסברה על דברי רבסי הללו. בשלמה עיסה, למה פי רבי מאיר זה פטור מן החלה? דכתיב, עריסותיכם, משלכם. כתוב הפסוק, ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה, דווקא עיסה שלכם. אבל לפי רבי מאיר שאומר מעשר שני זה עכשיו קודשי שמיים, אם כן זה פטור מן החלה, זה לא עיסה שלך. אתרוג נמי דכתיב, ולקחתם לכם, לכם משלכם יהיה. כתוב הפסוק, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עצדה וכו'. לכם, משמע שזה שלכם. אבל מעשר שני, אתרוג של מעשר שני זה קודשי שמיים, זה לא נקרא שלך, ולכן אדם לא יוצא בזה ידי חובתו, זה מובן. אבל הדין האמצעי הוא לא מובן. מצא, מי כתיב מצאתכם? איפה כתוב שאדם צריך לצאת לחובה דווקא במצא שהיא שלו? גם זה של שמיים, גם כן זה אפשרי. עונה על כך רבה, אמר רבה ויתם הרבי מר בר שלמיה, את יהיה לחם לחם, כתיב לחם עוני, וכתיב הטעם, והיה באכולכם מלחם הארץ. מה להלן משלכם? אף כאן משלכם. רבה מבאר לנו דברי רבסי, הוא אומר כן, רבסי צודק. כיוון שכתוב בתורה לגבי המצות, שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, כתוב מידת לחם, ולגבי הפרשת קלה חלה כתוב והיה באכולכם מלחם הארץ, זרה שווה לחם לחם, כמו לגבי חלה. אין האדם מפריש אלא אם כן לחם שלו ולא לחם של קודשי שמיים. גם לגבי מצה, אין האדם יוצא ידי חובת מצה בדבר שהוא קודשי שמיים. לכן לפי דעת רבי מאיר, כמו שמעשר שני הוא פטור מן החלה, כך גם כן לא יוצא בזה ידי חובתו במצע של ליל הסדר. לימה מסייע לך, הוא נביא ראייה על דברי רבסי. כתוב עיסה של מעשר שני פטורה מן החלה דברי רבי מאיר, והחיים אומרים כן פורש, כמו שהוא אמר, שיש בדבר זה מחלוקת. מקשה על כך הגמרא. לימה מסייע? היינו אח. מה אתה אומר לימה, האם נאמר שמכאן ראייה? מה זה נאם נאמר? ברור שיש ראייה, זה בדיוק אותו דבר. עונה גמרא הכי כאמר, לימה מדפליגי בעיסה בהך נמי פליגי, ודין משנה הטעם, דכתיב עריסותיכם, עריסותיכם, תרי זמני. אומרת הגמרא לא, לגבי דין של הפרשת חלה, ברור שיש בדבר הזה ראייה גמורה לדברי רבסי. כוונה של מי שם והביא את הדברים את המדרש, כוונה לשאול האם יש מכאן ראייה גם לעניין של אתרוג. מדוע? מפני שישר לומר לך אורה, כמו שראינו כאן שלפי דעת רבי מאיר, מעשר שני זה לא נחשב שלך, ולכן פתאום מפריש חלה, כתור יש להריסותיכם, לפי אותה דרך, יאמר גם רבי מאיר, שכתור לקחתם לכם משלכם, ולמעשר שני זה לא נקרא שלך. אבל ייתכן שלא. כל מה שרבי מאיר אמר מעשר שני זה לא נחשב שלך לעניין זה. שאתה לא יכול, לא צריך להפריש חלה, זה דווקא בחלה, כשיש הדגשה מיוחדת. כתוב שם בתורה פעמיים מילת עריסותיכם. אז זה בא להראות שאפילו לעניין כזה שהפרשת חלה זה לא נקרא שלך. אבל לגבי אתרוג, שרק פעם אחת דיבה התורה אמרה ולקחתם לכם, משלכם יהיה, אז אני יכול לומר שהתורה באה להגיד לנו מה זה שלכם, להפוקה אם זה שאול וגזול, אבל מעשר שני שאחרי הכל כן התורה זיקתה לי את זה, זה כן נקרא שלכם, ואולי כן יוצא בזה ידוח, אבל אפילו הליבה דרבי מאיר. ולכן זה השאלה שלו, לימה מסייע לה? האם נביא מכאן ראייה לרבסי גם לגבי הדין של האתרוג או לא? אבל לגבי הדין של חלה, ברור שיש מכאן ראייה. דרך אגב, לגבי העניין של מצה, נראה גם כן שברור שיש ראייה. למה? כיוון שלמדנו את זה בגזירה שווה, ואין גזירה שווה למחצה. ולכן נראה שצריך לומר, יש פה טעות סופר קטנה בגמרא, כתוב לימה מדפליגי בעיסה בהנח נמי פליגי, לא בהנח, צריך לומר בהך נמי פליגי. מה זה בהך? באתרוג. גם רש"י דיבר את דבריו דווקא לגבי אתרוג, אבל לגבי הפרשת חלה נראה שזה מוסכם, ברור שכמו חלה גם כן מצא, אי אפשר לעשות את זה ידי חובה, ליבה די רבי מאיר. נמשיך. בעיר רבי שמעון בן לקיש, מהו שיצא אדם ידי חובתו בחלה של מעשר שני בירושלים? כלומר, האדם יש לו תבועה של מעשר שני, אדם לשותה, מפריש מזה חלה לכהן. אנחנו מפרישים חלה לכהן, חתיכה קטנטונת, כי היום זה הולך לשריפה, ככה אנחנו עושים. אבל כאשר היו נותנים את זה לכהן ממש, הלכה קובעת שאם זה אדם פרטי, צריך לתת אחד מחלקי 24 בעיסה. ואם זה מאפייה שמוכרת לרבים, צריך לתת אחד חלקי 48. אז כאשר אדם נותן חלה לכהן, יכול בהחלט לעשות מזה כמה מצות כמו שצריך, אין בזה בעיה. עכשיו, מה הדין? אדם שלש כזאת עיסה והפריש חלה לכהן, האם אותו כהן יכול לאכול את החלה הזו בתור מצה בליל הסדר, או לא יוצא בזה די חובה? אני בעד רבי יוסי הגאה לי, לא תבעי לך, השתה בחולין לנפיך בחלתו מבעיה. רבי יוסי הגלילי למעלה אמר שאדם לא יכול לצאת די חובה בכלל בתבועה של מעשר שני. כלומר, אפילו אותו חלק שנאכל לזרים, הגמרא קורא לזה חולין, זה לא בדיוק חולין, זה מעשר שני, הגמרא מכנה את זה בשם חולין, מול יחס, מול החלה, שיש איזה דין של תרומה, וזה נאכל לכהן, וזר שאוכל את זה במיטה, אז הגמרא קורא לזה חולין. אפילו בדבר כזה, רבי יוסי גיל אומר שלא יוצא מדי חובה, קל וחומר שלא יוצא בחלה, כי תבעי לך, אליבא דרבי עקיבא. רבי עקיבא אומר שתבועה של מעשר שני אדם יכול לצאת מזה חובת חלה. השאלה שלי, מה הדין לגבי החלה של זה? בחולין הודין הפיך דעים, מתאמו יש להן היתר במושבות, אבל חלה דעים מתאם ילדית להיתר מושבות, ולשריפה אז לאן הנפיך, הודים אמרינן הועיל, ואילו לא קרא עליה השם ויתמה, הית להיתר מושבות, ונפיך בה, השתלמי נפיך. הספר של הגמרא הוא כך. הרי, הדין רבי עקיבא אומר, שאם יש לאדם ביקורים, חיטים שהביאו אותם בשביל מצאת הביקורים, כיוון שזה נאכל רק בירושלים, לא יוצא בזה האדם ידע חובתו של מצה בליל הסדר. מדוע? כתוב פסוק, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. דווקא מצות כאלה שנחלים בכל המושבות, בכל ערי ארץ ישראל, זה יוצא בזה ידי חובה. אבל ביקורים כיוון שהם נחלים רק בירושלים, ממילא לא יוצא בזה ידי חובה. לכאורה מעשר שני, גם זה לא נאכל בכל מושבות, נאכל רק בירושלים. אף על פי כן אומר רבי עקיבא, כיוון שאם מעשר שני הזה נטמע, אתה רשאי לחלל אותו על כסף, ולקחת את החיטים האלה, לאכול אותם בכל מקום שאתה רוצה, כי זה יצא כבר לחולין. בכסף הזה תקנה אוכל אחר, ויחול עליו קדושת מעשר שני. אז אם כן לכאורה, כל מעשר שני נקרא יש לו היתר בכל מושבות. כאשר אתה מפריש מזה חלה, לכאורה נאמר שזה לא מועיל. למה? כי הרי עכשיו החלה הזו, אם היא נטמאה, חלה של מעשר שני יש לה פדיון? לא. חלה שנטמאה זה כמו תרומה שנטמאה, צריך לשרוף אותה. ואם כן, אפילו עכשיו שהיא טהורה מכל מקום, זה כבר, הרי אתה לא יכול לאכול אותה בכל מושבות. הרי מעשר שני אי אפשר לאכול אותו בכל רחבי הארץ. אלא רק בירושלים. מה תגיד לי? לא, אני יכול לאכול את החלה הזו. איך? אם היא תהיה טמאה. אבל החלה הזו ספציפית, היא אתה לא יכול לאכול אותה עכשיו. למה? כי אם היא טהורה, יש לאכול אותה מחוץ לירושלים. אם היא נטמאה, אז כשהיא נטמאה, צריך לשרוף אותה. כי חלה שהיא נטמאה, שורפים אותה. אז אם כן, בקיצור, אין לזה יותר בכל מושבות. אז אולי לא יוצאים מזה ידי חובה. זה צד אחד. צד שני אומר יש לקיש, הרי תעזוב שזה של מעשר שני. תעזוב שמעשר שני. חלה סתם בכל רחבי הארץ, אפשר לצא בידי חובת מצה? תשובה היא כן. כל חלה אפשר לצא בידי חובת מצה. וכל מעשר שני, האדם יכול לצאת בו ידי חובה? התשובה היא כן. למה? כמו שאמרנו, אם נטמע. חלה, אדם יצא ידי חובה, כי גם אם לא נטמע, חלה שהיא טהורה, למדנו במשנה למעלה. שאדם יכול לצא ידי חובה בתרומה בכל רחבי הארץ, זה בכל משותיכם. ומעשר שני, נכון צריך לחשוב שם צד שני, כמה שזה נטמע. אז נכון שכרגע יש פה צירוף שני הדברים יחד. אבל כל דבר מצד עצמו אין איתו בעיה. אז לכן לכאורה נאמר, הועיל ואילו, הוא לא יקור איזה שם של חלה. אז מצד מה שזה מעשר שני, יכולת לאכול זה בחוץ. מצד שזה חלה, אם זה לא היה מעשר שני, יכולת לאכול זה. לכן גם עכשיו, אולי אתה יכול לצאת בזה ידי חובה. זה הספק של ריש לקיש. אומרת הגמרא איקא דאמרי, יש אומרים, זה לא הספק שיש לכיס, בזה פשוט שיוצא בזה ידי חובה. למה? כי כל מצווה מצד עצמה אין בה הגבלה. אז מה כל ההגבלה כולה? איקא דאמרי, הוודאי, תבעי לך, דוודאי אמרינן הועיל. יש אומרים שאין בכלל מה להסתפק במצב הזה שאדם שלקח חלה ממעשר שני, ודאי שזה יוצא בחובה, כמו שאמרנו, הועיל. כי תבעי לך, חלה הלקוח בכסף מעשר שני, אם האדם קנה בכסף שחילנו עליו קדושת מעשר שני, קנה בזה אוכל ולש את התבואה הזאת ועשה מן העיסה, עכשיו כולה קדושת מעשר שני, ואדם מפריש מזה חלה. עכשיו אומרת הגמרא, והליבדי רבנן לא תבעי לך, כיוון דאמרי יפדה היינו מעשר. יש מחלוקת בין חכמים לבין רבי יהודה, מה הדין עם אותו האוכל שאדם קנה בכסף מעשר שני נטמע? כפי דעת חכמים, אז עוד פעם, תפדה את זה על כסף, האוכל הזה יהיה תמה, אבל יוצא לחולין, ממילא אתה יכול לאכול אותו, בכסף הזה תקנה פירות אחרים, תעשה אותם עכשיו קדושת מעשר שני. אז לפי דעתם בוודאי שאין הבדל בין התבואה הזו החדשה, האוכל החדש, ובין מעשר שני שאדם יוצא בזה ידי חובתו. אבל כל הספק כולו, כי דבעי לך ליבד רבי יהודה, דאמר יקבר, דתנן, הלקוח בכסף מעשר שני שנטמע, ייפדה. רבי יהודה אומר, יקבר. רבי יהודה אומר, אם קנית אוכל בכסף מעשר שני, והוא נטמע, אי אפשר לחזור לחיות אותו שוב. למה? הקדושה בפירות של מעשר שני, עצמם שגדלו בשדה, הקדושה בהם חזקה. אם נטמעו, או סתם קדושה, כי הרבה ממך הדרך, אתה יכול לחלט את הקדושה שבהם על כסף. אבל אם בכסף הזה קנית אוכל והוא נטמע, אתה לא יכול לחלל את הקדושה שבו על כסף. כי גם ככה הקדושה באוכל הזה היא קדושה חלשה. ואי אפשר להמיר את זה שוב על כסף אחר. ומה נעשה אם זה נטמע? אומר רבי יהודה, ייקבר. אין מה לעשות, אין לזה תקנה. עכשיו האדם יש לו כאן חיטה שקנה אותה בכסף מעשר שני. לש זה, והפריש מזה עכשיו חלה. לגבי אותה תבואה של אותו אוכל, אותה תבואה שהוא קנה בכסף מעשר שני, ודאי שאדם יוצא בזה ידי חובת הפרשת חלה. זה הידי חובת מצה בלסר. למה? כי אם את המעשר שני בעצמו האדם יוצא בו ידי חובת אכילת מצה, קל וחומר באוכל שנקנה בכסף של מעשר שני, ודאי יוצא בו ידי חובת אכילת מצה. זה ברור. אבל הספק שלנו, מה הדין בחלה שיפרישו מאותו אוכל שקנו בכסף מעשר שני? מה הספק של הגמרא? אומרת הגמרא, מי אמרינן, אולי נגיד שאפשר לצאת לחובה. למה? הועיל ואילה לקוח, ואם זה לא היה לקוח, לא קנית את זה בכסף מעשר שני, אלא זה היה אותה תבואה של מעשר שני בעצמה. באופן שכזה הרי הוא ראוי להאכל בכל מושבות, מפני שאילו מעשר שני נטמע, מחלים אותו על כסף, והחיטים הללו יש לאכול אותם בכל ערי ארץ ישראל. אז גם עכשיו, שזה לא התבואה עצמה שגדלה, אלא זה רק לקוח, יוצא ידי חובה, זה נקרא הועיל. הועיל והיא לא היה לקוח, אלא התבואה בעצמה היה יוצא חובה. אבל כאן אצלנו יש עוד בעיה, שזה הרי יפרש את החלה. אז נוסיף עוד הועיל. הועיל ולא קרא עליה שם ויתמה, יש לו יותר במושבות. אם לא קראת על זה שם של הפרשת חלה, אלא זה נשאר כמו יתר המעשר שני, וזה היה נטמע, אז מה היה הדין אומרים במצב שכזה? אתה יכולת לחלל את אותו המעשר שני על כסף, וזה יצא לחולין, ויכולת לאכול את העיסה הזו בכל מושבות. ונפיק בה, השתנה מי, למרות שעכשיו זה בעצם עיסה שהיא קנויה מכסף של שחילו על המעשר שני, וגם הפרשנו את זה חלה. אם כן, לכאורה יש פה שתי סברות שהועיל. אף על פי כן, נאמר שיוצא ידי חובה. או דילמה, חד הועיל אמרינן. לומר דבר אחד, הועיל, אילו לא עשה כך וכך, אפשר להגיד יוצא ידי חובה. אבל תראה, הועיל לאמרינן, הועיל ואילו לא היה עושה, והועיל ואילו, יותר מדי, את זה לא עושים. אמר רבה מסתברה, שם המעשר חד הוא, רבה פושט ספקו של ריש לקיש, בלי מקור, אלא מצד הסברה. מסתבר, שם מעשר חד הוא, ולכן אדם שיפריש, אדם שקנה אוכל בכסף מעשר שני, ויפריש ממנו חלה, יכול לצאת בו ידי חובה, אפילו לפי דעת רבי יהודה. נמשיך. למדנו במשנה, חלת תודה וקלקי נזיר, הם עושים את זה מצות. אז מילא במצב שכזה מעדין, אדם שלש את זה בשביל לעשות תודה, ואחר כך אמרו לו, אדוני, לא מביאים תודה, קורבן תודה בערב פסח, אבל כל פנים שעה שהוא לש, הוא לש את זה בשביל קורבן תודה. או רקיקים שהנזיר הביא את זה בשביל הקורבן שלו. מה הדין? אומרת המשנה שאדם לא יכול לצאת בזה ידי חובה בין לסדר. שואלת הגמרא, מנה הני מילה? אמר רבה דאמר קירה, כתוב בפסוק, ושמרתם את המצות. אם המצה כבר רפויה, לא צריך לשמור. כוונה, ושמרתם את העיסה שהיא תהיה מצה, שהיא לא תחמיץ. למה פסוק אמר שמרתם את המצות? אני אומר שמרתם את העיסה שלא תחמיץ. אלא אומר לנו רבה, פסוק בא למד אותנו, תשמור אותו לשם מצה, לשם המצווה של בערב תאכלו מצות. מצה המשתמרת בזמן העריכה שלה לשם מצה, לשם הקיום של מצווה של בערב תאכלו מצות, זה יצא ידי חובה. אבל יצת זו של חלות תודה, רכיכי נזיר, שלמרות שגם הם לחמץ, אבל אין משתמרת לשם מצה, אלא לשום זבח, בשביל הקורבן הוא לש אותם והזדרז בעשייתם. לא יוצא בהם ידי חובה, בלה סדר. רבי יוסף אמר, פסוק אחר, אמקרא, שבעת ימים מצות תאכלו. מצה, כזה שלאכול את השבעה ימים, אז יוצא בידי חובה. אבל יצת זו, שאדם לש אותה בשביל קורבן תודה, קורבן נזיר, ממילא אי אפשר לאכול את השבעה ימים, כי אז יעבור על איסור של נותר לכל קורבן של אותה זמן שלו. ממילא, כיוון שהיא לא נחלת שבעה ימים, אלא ליום ולילה, הדין בזה שלא יוצא בידי חובה. אומרת הגמרא, באמת שתי הדרשות האלה דרשו אותם גם התנאים. תנק ותדר הבא, תנק ותדר הבסף, תנק ותדר הבא. יכול, הייתי אומר, יצא אדם מידי חובתו בחלות תודה וכי נזיר. מה הבעיה? כי הרי חובה זה מצא, זה קשר לפסח. תלמוד לומר שמרתם את המצות. מצא המשתמרת לשם מצא. ויצא זו שלא משתמרת לשם מצא, אלא לשום זבח. תניק בתדר רב יוסף, יכול יצא אדם ידי חובתו בחלות תודה וכי נזיר. תמוד לומר שבעת ימים מצות אוכלו, מצה נאכלת שבעה ימים, יצא זו שינה נאכלת לשבעה אלא ליום ולילה. עד כאן. עכשיו הגמרא על התנאים האלו קושיה, למה אתם צריכים לחפש דרשות חדשות? הרי לכאורה יש דרשה אחרת פשוטה יותר. וטיפוק לה מלחם עוני, מי שנאכל באנינות, יצא זה שינו נאכל באנינות אלא בשמחה. כשהגמרא הרי למעלה כבר הבאנו דרשה שדרש רבי יוסי הגלילי, שכתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני, הוא דורש כמו לחם עוני. מה הכוונה היא? דווקא לחם כזה שגם כשאשר האדם הוא עונן הוא יכול לאכול אותו, אז יכול לצאת בידי חובת מצה בלסדר. אבל לחם שהוא לא נאכל באנינות, מי שהוא עונן אסור לאכול אותו, אז הוא לא יוצא במצה הזו ידי חובה בלסדר. ואם כן, לפי דרכו שם, גם פה אצלנו, הרי מצות של לחם תודה, מצות של רקיקי נזיר, אדם שהוא עונן לא יכול לאכול אותם, כן גם זה אי אפשר לצאת בהם ידי חובה בלסדר. עונה הגמרא, אתה צודק, כפי דעת שרבי יוסי גלילי, לא צריכים לחפש מקור. אבל סתנה הזה סובר לה כרבי עקיבא דאמר, עני כתיב. אמנם כתוב, אתה רואה לחם עוני, אבל כתוב בלי וב. אז מלא גם מצה שהיא לא נאכלת באנינות אלא בשמחה, כמו קורבנות כיוצא בזה לכאורה, אפשר לצאת בזה ידי חובה. לכן צריכים לחפש דרשות אחרות, ששבעת ימים תאכל למצות דווקא מי שנאכל שבעה וכו'. שואלת הגמרא, ועדיין כדי לשלול שלא יוצאים ידי חובה בלחמים של תודה וכיוצא בזה, אני יודע את זה מדרשה אחרת. מה? טיפוק ליה דהבה למצה עשירה. הרי גם רבי עקיבא שולל שאם האדם לש מצה עם שמן ויין ודבש, כל דברים כן נקרא מצה עשירה, לא יוצא בזה ידי חובה. למה? כי כתוב לחם עוני, כתוב ליבה ודורש לחם עני. אז והרי לכאורה הקורבנות האלו, ההלות של התודה ולסיים אותם עם שמן, לא רק כמחווה מים. ולפיכך זה נקרא מצה עשירה, זה לא לחם עני. אז גם רפי רבי עקיבא לא צריך את הדרשות של הפסוקים שאמר למעלה רבה ורב יוסף. עונה הגמרא ואומרת, אמר שמואל רבה רב יצחק, רביעית היא ומתחלקת לכמה חלות. אמנם צריך להביא עם זה שמן, אבל השם סך הכל יוצא רביעית אחת שמתחלקת לזה 20 חלות. וממילא זה לא נקרא לחם עשיר, זה לא נקרא מצה עשירה, ולכן צריך פסוק מיוחד שהזכרנו למעלה לשלול את החלות תודה ורקיקי נזיר שלא יוצא בהם אדם ידי חובה בליל הסדר. הגמרא עדיין מקשה. וטיפוק לה דאינה נאכלות בכל מושבות. אמר יש לקיש, זאת אומרת חלות תודה ורקיקי נזיר נאכלים בנוב וגבעון. מקשה הגמרא עוד קושיה. הרי חלות תודה ורקיקי נזיר, הרי אי אפשר לאכול אותם בכל ערי הארץ, אלא אך ורק בתוך ירושלים בלבד. והרי כתוב פסוק שבעת ימים, סליחה, כתוב הפסוק, בכל מושבותיכם תאכלו מצות. דווקא מצה שנאכלת בכל מושבות, ואלו אינם נאכלים בכל מושבות. עונה הגמרא ואומרת, אמר יש לקיש, התנא הזה סובר שגם כאשר בית המקדש, לא היה בירושלים, עוד לפני זה, כאשר הוא היה בחלק מהגלגולים שלו, הוא היה בנוב והיה בגבעון, לפי דעתו של התנא, שזה מחלוק תנאים, והתנא זה סובר שגם כשהיה שמה היה אפשר להקריב קורבנות תודה, קורבנות נזיר, ואיפה אוכלים את הלחם שלהם? בכל ערי הארץ. כאשר הגיעו לירושלים, ממילא אי אפשר לאכול את זה אך ורק בירושלים בלבד. אבל כאשר היו, המשכן היה בנוב, היה בגבעון, אז היה, יש שומרים שאי אפשר לאותו זמן, את התקופה היה להביא קורבנות נזיר, קורבנות תודה. אבל כל פנים, לפי דעת הנה הזה, כן אפשר היה להביא קורבן נזיר, ואפשר היה לאכול בעצם את הלחם של אוכל הארץ, מלא זה נקרא בכל מושבות, ובשבילו צריכים את הפסוק הזה שאמרנו למעלה. תניה, אמר בלעי, שאלתי את רבי אליעזר, מהו שיוצא אדם בחלות תודה וכרכי נזיר? אמר לי, לא שמעתי, לא יודע. באתי שאלתי לפני רבי יהושע, אמר לי, הרי אמרו, חלות תודה וכרכי נזיר, שעשן לעצמו, אין אדם יוצא בהן. אבל אם הוא עשה זה למכור בשוק, יוצא בהן ידי חובה. כשבאתי והרציתי דברים לפני רבי אליעזר, אמרתי לו, הנה שאלתי את רבי יהושע וענה לי תשובה. אמר לי, ברית, שבועה, הן הן הדברים שאמרו למשה בסיני, ככה זה אמת, ככה עכשיו נזכרתי, נכון, ככה בדיוק, זה הלכה. זה כמו הלכה משה בסיני, כך, זה הלכה דברים שהתקלו משה רבנו. יקדי אמרי אמר את הדברים בתמיהה, ברית, וכי זה ברית זה, הן הן דברים שאמרו משה בסיני, מה הקשייה? ולא טעמה בעיה, תגיד לי מה הסברה לחלק בדבר הזה, מה ההבדל? אם מצות שעשה אותם לשם קורבן תודה, והוא עפה אותם משהו עצמו, אתה אומר יוצא בזה ידי חובה. אבל זה לא יוצא בזה ידי חובה. אבל אם הוא עשה את המצות האלה בשביל למכור לאנשים שרוצים לקנות בשביל קורבן תודה, יכול לצבי חובה. איך זה יכול להיות? מה יגרם בדבר הזה? אומרת הגמרא, הוא באמת מה הטעם לכך וטעמה מהי? אמר רבה, כל לשוק עם לוחי ממלח. אמר, אם מזדבן, מזדבן. אלא מזדבן, איפוק בהוענה. אומרת הגמרא, שהאדם כאשר הוא עושה בשביל למכור לשוק, אז הוא כוונתו לא דווקא של קורבן תודה. אם הלקוח ירצה את זה ואנשים יקנו את זה, בסדר, שעשו בזה קורבן תודה. אבל אם לא, אני אקח את זה לעצמי, אני אצא בזה לחוות במצב ולסדר. מלא זה לא מיועד אך ורק בשביל הקורבן. מה שאין כן אדם רגיל שעושה לעצמו, הוא אין לו תוכניות אחרות. הוא אומר, אני מתכוון, מי שיצא בזה לחוות קורבן תודה. הוא לא עלה בדעתו שיגיד לו, אדוני, אי אפשר להביא קורבן תודה בערב פסח וכדומה. לכן לא יוצא בהם ידי חוות. ובוא חנה לעולם, אמן ואמן.